שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף נ"ד, אנחנו מתחילים בדף נ"ג עמוד ב', שורה שישית מלמטה. ציטוט מהמשנה, נפל לתוכו שור וכלה ונשתברו, הדין שהוא חייב על הבהמה ופטור על הכלים. ואומרת הגמרא, מתניתין משנתנו דלא כרבי יהודה דתניא, שדבריו הובאו בברייתא הבאה, רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור. עד לכאן לשון הברייתא, ומברר את הגמרא, מה איתם הדרבנן שאמרו במשנתנו שפטור על נזקי כלים בבור? המקור לכך דאמר קרא ונפל שמה שור או חמור. ויכלה התורה לכתוב ונפל שמה הנופל. ומזה שהיא פירטה שור או חמור, משמע שהיא באה למעט, ודרשו חכמים, המילה שור באה למעט ולא אדם, והמילה חמור באה למעט ולא כלים. ורבי יהודה לעומת זאת חולק על חכמים, מפני שהוא סובר שהמילה או שנקטה התורה היא מילה מיותרת, שהרי התורה יכלה לכתוב שור וחמור. אז המילה או לומד רבי יהודה שהיא באה לרבות את הכלים. ורבנן לעומת זאת, הפכנו דף, סוברים שהמילה או מבא אלה לחלק. מסביר רש"י שלולא המילה או, אז היינו יכולים לומר שאין אדם חייב עד שיפול שם שור וחמור ביחד. ולכן יש צורך במילה או, כדי לומר שחייבים גם על כל אחד שיפול בנפרד. ורבי יהודה את הדין של לחלק מי ונפל נפקה. את הדין הזה הוא מוציא דהיינו לומד מזה שכתוב ונפל בלשון יחיד, כך שזה מתייחס בנפרד לנפילת השור ולנפילת החמור. ורבנן לעומת זאת לא למדו כרבי יהודה מזה שכתוב ונפל לשון יחיד, מפני שהמילה ונפל טוב המשמע. יש במשמעותה גם לשון רבים. הוא מביא רש"י שלוש דוגמאות שלשון יחיד משמשת גם לשון רבים. דוגמה ראשונה שכתוב ועשה בצלאל והאוליאב. דוגמה שנייה שכתוב ובא האות והמופת. דוגמה שלישית שכתוב ובא הארי ואת הדוב. ולפני שנמשיך, נזכר בשתי מידות שהתורה נדרשת בהם. המידה הראשונה, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. במקרה של תיבה כוללת, זה הכלל, ולאחרי התיבה מצמצמת, זה הפרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, דהיינו. תפקידו של הפרט, כאשר הוא בא אחרי הכלל, שהוא מגדיר. זה לא רק מצמצם את הכלל, אלא זה הגדרה ממצה, וממילא אין בכלל אלא מה שיש בפרט. ועל גבי המידה הזו, נסביר את המידה הבאה. כאשר יש לנו כלל ופרט וכלל, יהיה תדן אלא כאין הפרט. מצד אחד, יש לנו הכללה מצמצמת מאוד, שזה הכלל ופרט. מהצד שני, יש לנו הכללה מרחיבה מאוד, שזה הכלל שמופיע אחריהם. במצב זה, אתה יכול להוסיף, אבל רק דברים שיש להם מכנה משותף לפרט. שכיוון שנאמר כלל שני לאחר הפרט, אז הכלל הזה בא להוסיף על הפרט. אבל דייך אם תוסיף עליו את הדברים הדומים. וזהו פירוש הלשון, אי אתה דן אלא כאין הפרט, שאומנם דן אתה על ידי הכלל האחרון להוסיף על הפרט, אבל אין אתה דן להוסיף עליו אלא את הדומה לו בלבד. ושואלת עכשיו הגמרא שאלה עקרונית, אימה, תאמר שמה שכתוב ונפל זה כלל, כל מי שנופל לתוך הבור, ומה שנאמר אחר כך, שור או וחמור זה פרט, וממילא יש לנו כלל ופרט, והמידה היא שאין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם כך, שור וחמור אין, אכן לגביהם אמרה התורה שצריך לשלם על הנזק שנגרם להם מהבור, אבל מי דאחרינא לא. בעלי חיים אחרים שנופלים לתוך הבור, התורה לא דיברה עליהם. אז נשאלת השאלה, מאיכן אנחנו יודעים שבעל הבור יהיה חייב לשלם על נזקים שנגרמו גם לבעלי החיים האחרים שנפלו לבור? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שהמילים בעל הבור ישלם, כוללות כל דבר שניתן לשלם עליו, זאת אומרת שחזר הכתוב וכלל. אז אם כך יש לנו כלל ופרט וכלל, והדין הוא שאי אתה דן אלא כאין הפרט. באופן הבא, מה הפרט שזה שור וחמור? מפורש שזה בעלי חיים, אף כל בעלי חיים נכללים בדין הזה. ומעיר רש"י שזה כמובן לשיטת חכמים, שהרי לשיטת רבי יהודה ראינו שהמילה או באה לרבות חיוב אפילו הנזקי כלים בבור. מקשה הגמרא, אי אתה אומר שיש כאן כלל ופרט וכלל, אז אולי תאמר באופן הבא, מה הפרט מפורש שזה שור וחמור, שזה דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע? אז אף תרבה כל דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע, וממילא זה בא למעט, אבל עופות שנבלתם לא מטמא במגע ובמסע, אולי הם לא נכללו בדברי הפסוק, ואם הם נפלו לבור, בעל הבור לא יהיה חייב לשלם על הנזק שנגרם להם. דוחה הגמרא, אם כן שלא באה התורה לרבות, אלא דבר שדומה לפרט, דהיינו לחמור ולשור, משני צדדים, דהיינו בשתי תכונות, שגם מדובר על בעל חיים וגם מדובר שהוא מטמא במגע ובמסע, אז מספיק היה שנכתוב רחמנה שתכתוב התורה חד פרטה, או שור או חמור, ואז נדרוש שאין בכלל, אלא מה שזהה לפרט. ומזה שכתבה התורה גם את הפרט השני. אז אם זה לא בא ללמד לדבר שנבלתו מטמא, שהרי את זה יכלנו ללמוד מהפרט הראשון, תנאו עניין לעופות שהם דומים לפרט הזה בדבר אחד, בזה ששניהם בעלי חיים. ודוחה הגמרא את הדחייה, היי נכתוב. איזה מהפרטים שור או חמור יכלה התורה לכתוב? שממנו היינו מרבים כל בעלי חיים שנבלתה מטמא במגע ובמסע. היא כתב התורה רק שור, רב האמינה, אז הייתי חושב לומר, שרק בעל חי שקרב לגבי מזבח כמו שור, אין. אכן ניתן לרבות אותו מהכלל, אבל בעל חיים שאינו קרב לגבי מזבח, לא ניתן לרבות אותו מהכלל. כך שלא יכלה התורה לכתוב שור בפני עצמו. מצד שני, והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק חמור, הווה אמינה, אז הייתי חושב לומר, שרק בעל חי שקדוש בבחורה כמו חמור, אין. אכן ניתן לרבות אותו מהכלל, אבל בעל חי שאין קדוש בבחורה, לא ניתן לרבות אותו מהכלל. כך שלא ניתן היה לכתוב רק חמור. וממילה חוזרת השאלה, שהתורה הייתה צריכה לכתוב שור וחמור, ומזה נרבה, דווקא בעלי חיים שדומים לפרט, דהיינו לשור או לחמור, בשתי תכונות, שהם גם בעלי חיים וגם נבלתן מטמא במגע ובמסע. אבל עופות שהם לא דומים לשור וחמור, אלא רק בתכונה אחת שהם בעלי חיים, אולי הם לא יתרבו בכלל הזה. אלא מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא, ואל תאמר שהמקור לכך שבעל הבור צריך לשלם הנזקי בעלי חיים שנפלו לבור, זה מזה שחזרה התורה וכללה. על ידי המילים בעל הבור ישלם וממילא יש לנו כלל ופרט וכלל, אלא המקור לכך זה זה שאמר קרא, כתוב בפסוק, והמת יהיה לו, שבעל הבור צריך לשלם על כל דבר מיטה, על כל ניזוק שיכול למות בבור. שואלת על כך הגמרא, בין לרבנן שסוברים דקממת אלהו לכלים, שהם ממעטים שעל כלים בעל הבור לא צריך לשלם מזה שכתוב חמור ולא כלים, ובין לרבי יהודה דקמרב אלהו לכלים, שמהמילה או הוא ריבה שבעל הבור צריך לשלם על כלים שניזוקו בבור. הרי נשאלת השאלה, כלים בני מיטה נינו? האם שייך בהם מיטה? שלשיטת חכמים צריך פסוק כדי למעט שהם לא כלולים במילים והמת יהיה לו? וכן לרבי יהודה, כיצד ייתכן שהוא מרבה כלים מהמילה או? הרי כלים לא עומדים בקריטריון של והמת יהיה לו. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שיש מיטה בכלים מפני ששבירתן זוהי מיטתן. ולכן לשיטת חכמים יש צורך שהמילה חמור תמעט את הכלים, והסיבה לדבר הועיל ולאו מיטה ממש היא שבירת הכלי, והמילה שור באה למיעוט האדם שהוא לא מין בהמה. והייתה התורה צריכה לכתוב גם שור וגם חמור, כי אם התורה הייתה כותבת רק אחד מהם, אז הייתי חושב למעט אדם, אבל לא הייתי יודע למעט כלים. ולרבי יהודה, התורה הייתה צריכה לומר את המילה או כדי לרבות כלים, שהרי בשונה משור וחמור, כלים הם לא בני מיטה ממש. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולרב דאמר שהבור שחייבה עליו תורה, זה להבלו ולא לחוותו, אז בין לרבנן, בין לרבי יהודה, האם כלים בני הבלנינו? האם הם מתים, דהיינו נשברים, בגלל ההבל שבבור? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שאכן לשיטת רב צריך להעמיד את המשנה בחדתי דמיפקי מהבלה, בכלים חדשים שנשברים מחמת הבל הבור. ממשיכה הגמרא ומקשה, כיצד אתה רוצה ללמוד מהפסוק והמת יהיה לו? היי, והרי זה שכתוב והמת יהיה לו, מבא אלי זה נדרש לחדר רבה, דאמר רבה, שור פסולי המוקדשין. דהיינו, שור שהיה מיועד לקורבן ונפל בו מום ונפדה, שאין הנבלה שייכת לבעלים, שדרשו במסכת בחורות את הפסוק תזבח ואכלת בשר, תזבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, ואכלת ולא לכלבך. אז שור כזה שנפל לבור, פטור בעל הבור מלשלם על הנזק שנגרם לשור, שנאמר והמת יהיה לו. זאת אומרת שזה שייך רק במי שהמת שלו, וממילא יצא זה שאין המת שלו. ואם הפסוק והמת יהיה לו כבר תפוס לדרשה של רבה, אז חוזרת השאלה, מאיכן אנו יודעים שבעל הבור חייב לשלם על נזק שנגרם לכל בעל חיים שנפל לבור? אלא אומרת הגמרא, המקור לכך הוא מזה שאמר קרא, נקרא את הפסוק, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. ומהמילים כסף ישיב לבעליו, לומדים לרבות, כל דבר דאיתלה שיש לו בעלים. איך אם כך שואלת הגמרא, אז אפילו כלים ואדם נמי? גם כלים שנפלו לבור, או אדם, דהיינו עבד כנעני שנפל לבור, שיש להם בעלים, הם נכללים בפסוק כסף ישיב לבעליו, ובעל הבור יצטרך לשלם על הנזק שנגרם להם. עונה הגמרא, אמר קרא, יש מיעוט מפורש בפסוק, שור או חמור, ומזה דרשו, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אבל התשובה הזו היא רק לשיטת חכמים, ולרבי יהודה, דקאמר רבלה ולכלים, כפי שראינו מהמילה או, אז בישלמה מהמילה שור, ממעט בי רבי יהודה אדם. אלא מהמילה חמור, מי ממעט בי רבי יהודה? אלא אכן אמר רבה, שהמילה חמור שנאמרה ביחס דבור לרבי יהודה, וכן וסדה אבדה. מסביר רש"י, שכתוב בהשבת אבדה וכל אבדת אחיך, ואם כך נשאלת השאלה, מדוע פרטה התורה לפני כן, חמור ושור וסה וסלמה, ובמסכת בבא מציע, דורשים את כל המילים, למעט את המילה סה, כך שהמילה חמור שנאמרה ביחס לבור לשיטת רבי יהודה, והמילה סה שנאמרה ביחס להשבת אבדה לדברי הכל, קשיה מים באו ללמד. ציטוט מהמשנה, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן, חייב. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שור חירש שוטה וקטן? אילם, האם תאמר שזה הפירוש הרגיל, והכוונה שור של חירש, או שור של שוטה, או שור של קטן? הרי לא ניתן להסביר כך, כי אם כן אז נדייק, השור של פיקח שנפל לבור, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק? והרי לא מצאנו שהתורה פטרה השור של פיקח שנפל לבור. מבאר את הדברים, אמר רבי יוחנן, הכוונה לשור שהוא עצמו חירש, ולשור שהוא עצמו שוטה, או לשור שהוא עצמו קטן. הפכנו דף, אבל גם על ההסבר הזה מקשה הגמרא, השור שהוא עצמו פיקח ונפל לבור, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק? מבאר את הדברים, אמר רבי ירמיה, לא מבעיה כאמר. התנא אמר את דבריו בצורה של אין צריך לומר. דהיינו באופן הבא, לא מבעיה, לא צריך לומר ששור שהוא פיקח דחייב בעל הבור אם הוא נפל לבור. אבל אולי שור שהוא חירש או שוטה או וקטן, אימה תאמר שחרשותו של השור גרמה לו ליפול לבור, או קטנותו גרמה לו ליפול לבור, ולכן להיפטר בעל הבור מלשלם על הנזק שנגרם לו, כמה השמלה. בא התנא להשמיע לנו שגם על שברים שהם או חירש או שוטה או קטן, בעל הבור יהיה חייב. אמר להישאל רווחה לרבינה את השאלה הבאה, והתניא והרשנינו בברייתא, שאם נפל לתוכו בר דעת, הדין שבעל הבור פטור. עד לכאן לשון הברייתא, ושואל רווחה, מה אליו, האם אין הכוונה לשור בר דעת? אמר לי, ענה לו רבינה, לא, אין הכוונה לשור בר דעת, אלא לאדם. בקשה על כך רווחה, אלא מעטה לדבריך, נדייק מהברייתא שרק אדם בן דעת הוא דפטור בעל הבור על הנזקים שנגרמו לו. אם נפל לבור אדם שהוא לאו בן דעת, הוא דחייב בעל הבור? והרי דרשנו את הפסוק שור ולא אדם כתיב. ולא מצאנו חילוק בין אדם בר דעת לאדם שאינו בר דעת, שבשני המקרים בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק שנגרם להם. אלא מבאר אבינה את דבריו, מהי הכוונה בן דעת? אין הכוונה לאדם בן דעת, אלא למין האדם שהוא מין בן דעת. ולכן גם אדם שוטה שנפל לבור, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק שנגרם לו, מפני ששוטה נכלל בתוך המין של בני הדעת. אמר לי, ממשיך רווחה ושואל את רבינה והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת במפורש שאם נפל לתוכו שור בן דעת, פטור בעל הבור מלשלם. אלא בעקבות הברייתא הזו אמר רבה, שאכן צריך לומר שור והוא חירש, או שור והוא שוטה, או שור והוא קטן, שדווקא אם הם נפלו לבור, אז בעל הבור יצטרך לשלם, אבל שור והוא פיקח שנפל לבור, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק שנגרם לו. מה הייתה מה? מפני דבעילי היו נאומי זה. שור פיקח היה צריך להתנהג כמו שהוא מתנהג בצורה הטבעית, לעיין איכן הוא הולך וממילא לא ליפול לבור. הוא מביא הגמרא סייעתא להסברו של רבה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, שאם נפל לתוכו שור שהוא חירש או שוטה או וקטן או וסומה, או שור פיקח ומהלך בלילה, בכל המקרים הללו בעל הבור יהיה חייב. אבל אם מדובר על שור פיקח ומהלך ביום, כך שהוא היה צריך להיזהר מהבור, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק שנגרם לו. ואומרת המשנה, אחד שור ואחד כל בהמה, זאת אומרת שור וגם כל שאר סוגי הבהמות, שווים ביחס לרשימה הבאה. לנפילת הבור שבעל הבור צריך לשלם על הנזק שנגרם להם, ולהפרשת הר סיני, שכתוב אם בהמה אם איש יעלו בה, ולתשלומי כפל שגנב חייב לשלם במידה והוא גנב אותם, ולהשבת אבדה שבמידה והם נאבדו אדם צריך להשיב אותם, ולפריקה שכתוב עזוב תעזוב אמו, לחסימה שאסור לחסום את הפה שלהם בשעה שהם דשים תבועה, לכליים, מסביר רש"י, שיש בדבר שתי משמעויות, גם איסור הרבעה של מינים שונים, וגם לעניין כליים דהנהגה, שאסור לחרוש בשני מינים שונים ביחד, ולשבת ביחס לאיסור לעבוד בהם עבודה בשבת, וכן הדין גם ביחס לחייו האוף כיוצא בהן. אז אם כן, למה נאמר בתורה דווקא שור או חמור? אלא מפני שדיבר הכתוב בהווה, דהיינו בדבר הרגיל להיות, ומבאר את הגמרא את המשנה. המקור לכך שאחד שור ואחד כל שאר בעלי החיים שייכים לנפילת הבור, מפני שכסף ישיב לבעליו כתיב. ומזה לומדים, כל דעית לבעלים צריך בעל הבור לשלם לו כדאמרן, כפי שאמרנו בעמוד הקודם. והמקור שכל בעלי החיים רלוונטיים להפרשת הר סיני, מפני שאם בהמה אם איש לא יחיה כתוב, וחיה בכלל בהמה האביה, והמילה אם באה לרבות את העופות. והמקור לכך שכל בעלי החיים רלוונטיים לתשלומי כפל של גנב שנתפס, כדאמרינה, בדף סמך פט, מזה שכתוב על כל דבר פשע, הרי שכלל כאן הפסוק כל דבר פשיעה, ואפילו דבר שאין בו רוח חיים. והמקור לכך שכל בעלי החיים רלוונטיים להשבת אבדה, מפני שכתוב לכל אבדת אחיך. והמקור לכך שכל בעלי החיים רלוונטיים לפריקה, יאליף זה נלמד גזירה שווה חמור חמור משבת. דכתיב בשבת, שורך וחמורך וכל בהמתך. אז כשם ששם כתוב חמורך יחד עם שאר בעלי החיים, כך גם בפריקה שכתוב רק חמור, כי תראה חמור סון אחר עובץ תחת מסעו, בהמשך עזוב תעזוב עמו, זה גם כולל את כל בעלי החיים. והמקור שכל בעלי החיים רלוונטיים לחסימה, יאליף זה נלמד בגזרה שווה שור שור משבת, על אותו עיקרון שראינו קודם. והמקור לכך שכל בעלי חיים רלוונטיים לכלאי, היא ביחס לכלאיים דחרישה, יאליף זה נלמד בגזרה שווה שור שור משבת, שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, וביחס לשבת שור נכלל יחד עם שאר בעלי החיים. היא ביחס לכליים דה ארבעה, יאליף, זה נלמד בגזרה שווה, בהמתך בהמתך משבת, שנאמר בהמתך לא תרביע כלאי, ובשבת בהמתך כלולה יחד עם שאר בעלי החיים. ושואלת הגמרא, וגבי שבת, מנהלן, מאיכן אנחנו יודעים, שכל בעלי החיים כלולים בכלל שורך וחמורך וכל בהמתך? עונה הגמרא, דתניא, ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל, בדיברות הראשונות נאמר, עבדך ועמתך ובהמתך, ובדיברות האחרונות נאמר, ושורך וחמורך וכל בהמתך. הרי שבעשרת הדיברות הראשונות בפרשת יתרו, אמרה התורה ובהמתך, אבל בדיברות השניות בפרשת ואתחנן, אמרה התורה, ושורך וחמורך וכל בהמתך. ועל השור וחמור בכלל כל בהמה היו, ולמה יצאו בדיברות השניות? אלא לומר לך, מה שור וחמור האמור כאן, חיה ואוף כיוצא בהן? כפי שתפרש הגמרא בהמשך, אף כל מקום שנאמר שור וחמור, כגון פריקה וחסימה ואדומים להן, חייב העוף כיוצא בהן. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, אימה תומה, שהמילה בהמה דדיברות הראשונות זה כלל, והמילים שורך וחמורך דדיברות האחרונות זה פרט, אז אם כך זה כלל ופרט, והמידה הזו נדרשת באופן הבא, שאין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם כך, שור וחמור אין, הם אכן נכללו בכלל הזה, אבל מידי אחרינה, בעלי חיים אחרים, לא נכללו בו. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שהמילים וכל בהמתך דדיברות האחרונות, הם כלל וממילא חזר וכלל, אז יש לנו כלל ופרט וכלל, והמידה הזו נדרשת באופן הבא, שאי התדן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל מקום שנאמר שורך וחמורך זה בעלי חיים. מקשה הגמרא ואימה, מדוע שלא תאמר מה הפרט מפורש, דבר שנבלתו מתאמה במגע ובמסע, אז אף כל דבר שנבלתו מתאמה במגע ובמסע נכללו בכלל הזה, אבל הופעות לא נכללו בו, שהרי הופעות לא מתאמים במגע ובמסע. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שאם כן, שהופעות לא נכללו בכל מקום שמופיע שור וחמור, אז נכתוב רחמנה אחד פרטה. יכלה התורה לכתוב רק שור או חמור, ואז נדרוק, שכל דבר שדומה לשור או לחמור משני צדדים, דהיינו גם בעל חיים, וגם דבר שנבלתו מתאמה במגע ובמסע. אבל מזה שכתבה התורה גם את הפרט השני, אז אם זה לא בא ללמד על דבר שנבלתו מתאמה, תנאו עניין לגבי אופו, שהם דומים לפרט בדבר אחד, בזה שהם בעלי חיים כמותו. דוחה הגמרא, היי נכתוב רחמנה, איזה מם יכולה התורה לכתוב, שהרי היא כתב רחמנה שור, הווה אמינא, אז הייתי חושב שרק דבר שקרב לגבי מזבח, אין, אכן הוא נכלל בכלל הזה, אבל דבר שאינו קרב לגבי מזבח לא נכלל בו. ולכן בהכרח שכתב רחמנה הייתה התורה צריכה לכתוב חמור, אבל והיא כתב רחמנה רק חמור, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שרק מי שהוא קדוש בבחורה כמו חמור, אין, אכן הוא נכלל בכלל הזה, אבל מי שאין קדוש בבחורה לא נכלל בו, לכן בהכרח כתב רחמנה גם שור. וממילה חוזרת השאלה, אולי הפרטים שאמרה התורה שור וחמור מלמדים על בעלי חיים שנבלתם מטמא במגע ובמסע, אבל הם לא כוללים עופות, אלא חוזרת בה הגמרא שלא לומדים מכלל ופרט, אלא מזה שכתוב וכל בהמתך ריבוי ההוא. מזה לומדים לרבות את כל בעלי החיים. מקשה הגמרא, וכל אחד דכתב רחמנה כל ריבוי ההוא, ואגבי מעשר דכתיב כל, וכדרשין עלי, ואנחנו דורשים את זה בכלל ופרט, ולא מרבים את כל הדברים, דתניה, שכך שנינו בברייתא במסכת נזיר. על הפסוק נקרא בפנים, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. וכך דרשה הברייתא, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, זה כלל. בבקר ובצון וביין ובשחר, זה פרט. ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר הפסוק וכלל, הרי שיש לנו כלל ופרט וכלל, והיא התדן, אלא כן הפרט, באופן הבא. מה הפרט מפורש, פרי מפרי וגידולי קרקע? אז אף כל דבר שניתן לקחת מכסף מעשר שני, הוא צריך להיות פרי מפרי וגידולי קרקע.
מסביר רש"י, פרי מפרי, ולד מוולד.
לדוגמה, יין מענבים או שחר מתמרים, וזה בא למעט כמהין ופטריות ומים ומלח, שהם אינם פרי מפרי, וגידולי קרקע באים למעט דגים, שאת הדברים הללו לא ניתן לקחת בכסף מעשר שני. עד לכאן הסבר הברייתא. אז מצאנו שלגבי מעשר שני את המילה כל דורשים במידה של כלל ופרט ולא כמילה של ריבוי. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. אמרי, אמרו את התשובה הראשונה שהמילה בכל אכן כלל ההוא, אבל המילה כל בלי בית זה ריבויה. אם תרצה תאמר תשובה שנייה שהמילה כל נע מכלל ההוא. זה אכן כלל כמו שראינו בברייתא במסכת נזיר. מי הוא? אמנם, היי, זה שנאמר כל דהכה, כאן באופן ספציפי, בפסוק וכל בהמתך, ריבוי ההוא. וההוכחה לדבר מדאבה ללמכתב שהתורה יכלה לכתוב ובהמתך. כדכתיב בדיברות הראשונות, וכתב וכל בהמתך, אז שמע מינה שהמילה וכל ריבוי ההוא. אבל אם כך שואלת הגמרא, השתא דאמרת, אז עכשיו שאמרת שהמילה כל ריבוי ההוא, וזה בא לרבות את כל בעלי החיים, אז המילה בהמתך דדיברות הראשונות שאמרנו שזה כלל, ושור וחמור דדיברות האחרונות שאמרנו שזה פרט, למה לי? לאיזה צורך? אמרה אותם התורה. אמרו על כך את התשובה הבאה, המילה שור באה להגמורה, לצורך הלימוד של הגזרה שווה, שור שור לחסימה. והמילה חמור באה להגמורה, ללמד אותנו את הגזרה שווה של חמור חמור לפריקה. והמילה בהמתך באה להגמורה, ללמד את הגזרה שווה, בהמתך בהמתך לכילאי, כפי שהסברנו קודם. מקשה הגמרא היא, אחי, אם כך שלומדים כלאיים בגזרה שווה משבת, אז אפילו אדם ליצר. נלמד שגם אדם יהיה אסור למשוך בקרון עם בהמה, שהרי ביחס לשבת גם אדם מוזר כבהמה, שכתוב ועבדך ועמתך ובהמתך. למה תנן? מדוע שנינו במשנה במסכת כלאיים שאדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך? עונה על כך, אמר רב פאפה, פפונאי דהיינו בני המקום שנקרא פפונאי, יד איתמה דהמילתא. הם יודעים להסביר את הטעם של הדבר הזה, ומנו, ועל מי מדובר? על רבי חבר יעקב, שהוא מסביר שאמר קרא כתוב בפסוק למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, הרי שלהנחה היא קשתי ולא לדבר אחר, שהתורה עשתה היקש בין עבד ועמה לבהמה, רק לעניין מנוחה בשבת, אבל לא לעניין איסור אחר. עד לכאן דף נון דלת. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו שישנם הבדלים בין הדיברות הראשונות בפרשת יתרו לבין הדיברות האחרונות בפרשת ויתחנן. ונביא על כך את הסברו של בעל הכלי יקר, הלא הוא רבי שלמה אפרים ברבי אהרון איש לונצ'יץ', שהיה מגדולי התורה בדורו ומהדרשנים הטובים ביותר שעמדו לישראל. הוא היה בעל עץ סופר מהיר, למד תורה אצל המהרש"ל, בתחילה הוא ישב בירוסלב, שם הוא חיבר את ספרו לילות אפרים, הכולל דרשות למועדים, לחתונות ולפדיון הבן, ובהקדמתו לאותו ספר מתברר שהוא חיבר את הכל לפי זיכרונו. בשנת שין סמך א' הוא חלה במחלה מסוכנת והוסיפו לו את השם שלמה, וכשנרפא ממחלתו נדר לחבר את פירושו לתורה. וכך הוא כותב, הנה כעת בשנת שין סמך א', לפרט קטן, קודם ימי הפורים נפלתי למשכב בחולי מסוכן כמה שבועות, עד שהוסיפו לי שם שלמה, בחמלת השם הוציאני מתוך ההפכה לחיות אותי כיום הזה, נדרתי לשם ואשלמה, לחבר חיבור זה לכבוד השם ותורתו ולגבלות מצמוניו. בשנת שין סמך ד' הוא התקבל לאב בית דין וראש מטיבתא בפראג, ובאותו פרק זמן הרביץ תורה בפראג אשלה, וידידות רבה שררה בין שני הגדולים. אחרי פטירתו ביקשו תלמידיו להתעסק בו, לטהרו ולקוברו, אולם אשלה פסק כי זכות זו ניתנה לקברנים, ואם הם ירצו לוותר על מצוותם הרשות בידם. וכך כותב בעל הכלי יקר, ראו ראינו ליתן טוב טעם ודעת על השינויים שנמצאו בדיברות הראשונות והאחרונות. ואז הוא מונה את ההבדלים בין הדיברות שבחומש שמות לאלה שבחומש דברים, ואז הוא כותב, בשכבר יצאו מפרשי התורה ללקוט טעמים מפוזרים, ולא מצאו דרך אחד אשר יספיק לכל הספקות הנזכרים, הלא קרוב לשמוע הצעה אחת קצרה לקוחה מדברי רזל, מהילקוט שמעוני בפרשת יתרו, שחזר הקדוש ברוך הוא על כל האומות אם ירצו לקבל התורה, ועשיו לא רצה לקבלה בעבור לא תרצח, וישמעאל בעבור לא תגנוב, והמון ומואב בעבור לא תנאף. שמע מינה ששמעו תחילה כל האומות כל עשרת הדיברות, וכאשר אמרה כל אומה, לא חפצתי לקחתה, מאז מסרה לישראל, ועל כן נמצאו כל השינויים הללו בין דיברות ראשונות לאחרונות, כי הדיברות הראשונות נאמרו בלשון אשר השמיע השם לכל האומות, אף על פי שנאמרו בנוכח לישראל, כמו שמשמע מן הלשון אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מכל מקום, אילו היו האומות רוצים, היו מקבלים גם הם עליהם ועל זרם כל הדברים אשר ציווה השם לישראל. דרך משל, יצחק ציווה ליעקב שלא ייקח אישה מבנות כאן, וכתוב, היה רסב כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, היה רסב לישמעאל וגומר. אז אף על פי שיצחק לא ציווה לישב כלום, מכל מקום, אחר שראה עשיו כי דעת אביו אינה נוחה מן בנות כנען, רצה גם הוא למלות רצון אביו ולמצוא חן בעיניו. כך כל האומות, כששמעו כל הדיברות אשר ציווה השם לישראל, וראו כי רצה השם במצוות אלו, מן הדין היה שיקבלו גם הם לשמור ולעשות ככל אשר ציווה השם לישראל. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא דיברות הראשונות באותו עניין, שלא ימצאו האומות שום פתחון פה לטעון ולערער עליהם בשום צד. ועל כן נאמרו דיברות ראשונות בקולי הקולות, והיה הכל הולך מסוף העולם ועד סופו, כדי שישמעו כל האומות ויקבלו מהם כל דבר הנאות לכולם בשווה. ולפי שמיענו לקבלה מחמת אותם מצוות פרטיות שהם כנגדם, כמו לא תרצח, לא תנף, על כן אמר אחר כך דיברות שניות בחשאי לישראל לבד, ובזה יתורצו כל השינויים הללו.